ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו, הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. אנחנו ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות, ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו והצטרפו אלינו למסע המרגש הזה, ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
סולומון. נתחו. בואו את חפץ וחבר! השפעה לאחת אחת, ביברס נתחו, מכניעת ינובלר, הקפטן הישראלי כובש את השער הכל כך חשוב הזה, שער שני בלבד שלו בנבחרת. 1, 2, 3, 4.
ברוכים הבאים למאחורי הקראים, האורח הבא שלנו נתפס על חם בהכנות למשחק האחרון שלו בנבחרת. הוא לא אחר מקפטן נבחרת ישראל, היוצא. הוא שיחק במועדוני הפאר הגדולים באירופה, כמו פאוק סלוניקי, רובין קזאן, צסקה מוסקבה, אולימפיאקוס, פרטיזן בלגרד, ויכול להיות שהוא בכלל חייב את הקריירה המקצוענית שלו לבן סער, אנחנו עוד מעט נברר בדיוק. אני רוצה להגיד ברוכים הבאים לביברס נתחו. ענק.
תודה, תודה רבה.
ברוך הבא. אני אתמול, שלשום, מתי זה היה, שמעתי בעצם אתה גם הקפטן הלא יהודי הראשון של הנבחרת.
נכון.
קודם כל זה מאוד מאוד מרגש. אנחנו כבר תקופה ארוכה מדברים על לנסות להיפגש, מתי שאתה מגיע לארץ, מתי שזה, ואז פשוט החלטנו לעשות את זה כאן.
אז איפה זה כאן?
לבוא אליך למלון.
להיכנס לך לחיים.
אמנם לא בלי להפריע להכנות וכל זה, אבל אנחנו מאוד שמחים, מאוד גאים.
אז למי שלא הבין, אנחנו נמצאים במלון, לא נגיד את השם שלו, אלא מוצא בטח כולם יודעים. ואנחנו נמצאים בהכנות למשחק הקרוב שיש לנו מול קוסובו, לנבחרת. ותפסנו את ביברס ככה בין ארוחת ערב לשינה, בטח.
קרוב לשינה.
או לטיפול, או משהו כזה, כן.
זה יעלה לו בטיפול, או ש...
יעלה לנמרוד.
יעלה לנמרוד, בטח. בסדר גמור. טוב, ביברס, מה עניינים?
בסדר, בסדר גמור.
שמעתי שהיה מרגש אתמול בארוחת ערב. מתי זה היה?
כן, אחד הערבים המרגשים שחוויתי בתור שחקן. נכון שזה לא קרה במגרש עצמו, אבל אתמול באמת השחקנים הפתיעו אותי לקראת העזיבה שלי של הנבחרת. עשו לי מחווה מאוד מרגשת, מאוד יפה, עם צוות הרפואי וצוות האפסנאות, ובאמת חוץ מהמאמנים הראשיים שרצו בשביל שיהיה קצת יותר אינטימי, באמת היה ערב מאוד מרגש ומחמיא בעיקר.
אתה מכין את עצמך למחר בראש?
באמת איך זה מרגיש לפנות? אומנם זה כאילו נראה, מרגיש קצת כאילו זה לפני פרישה, אבל זה ממש לא פרישה.
כן, בדיוק. זה לא פרישה, זה עזיבה של מקום שהוא קרוב ל-14 שנה אני חלק ממנו. זה מאוד קשה מצד אחד, גם בגלל התקופה שאנחנו נמצאים בה, שבאמת יש לנו קמפיין, יש לנו דור שהוא עם הרבה ציפיות והרבה תקווה שבאמת זה יכול לקרות, כי בסופו של דבר אני כבר, כמו שאמרתי, כמעט 14 שנה פה, וכל פעם מחדש ניסינו ורצינו ולא הצלחנו להגיע לשם. אבל מצד שני, אני מאוד שלם עם ההחלטה שלי. אני חושב שאמרתי את זה גם, שלאורך כל הקריירה שלי קיבלתי את ההחלטות שלי בדרך כלל מהראש, בחשיבה וחיבור של הלב, ואני חושב שזו החלטה מחושבת מאוד מה שאני לוקח, כי אני רוצה, אני תמיד הייתי שונה ככה עוד טוענים, משחקן הכדורגל הטיפוסי, וגם, אתה יודע, אני רוצה שהסיום שלי יהיה שונה. אין הרבה שחקנים שנפרדו מהנבחרת בצורה יפה ומכובדת לשני הצדדים.
כן, לרוב זה מתפייד כזה, אתה פשוט לא מזומן יותר, ואז
זה נגמר, או זה במקרה הטוב, אם לא הולך לצד הצורם יותר.
כן.
אז הרגשתי שזה הזמן. יש לנו באמת גם דור שהוא, דור צעיר שהוא מוכן, ולא יודע, מכל הבחינות אני מרגיש שזה הזמן.
אני חייב להגיד שאם וכאשר זה יקרה ונעפיל לטורניר גדול, ואתה לא תהיה שם בסגל באותו רגע, אני חושב שללא ספק עדיין יהיה לך חלק גדול מזה, במובן שלדעתי מאז שאתה נהיית הקפטן, אני לא זוכר כמה שנים זה, אתה הכתבת את ה-DNA של הסגל הזה. זאת אומרת, הסוג של גם איזה מין צניעות כזאת. אין פה, עם כל זה שאולי בקבוצות שלהם השחקנים הם כוכבים, פה אין כוכבים. בדיוק כמוך באיזשהו מקום, שאתה כאילו כוכב ענק, אבל אתה, ההתנהלות שלך היא לא של כוכב בכלל.
אגב, אני חושב ש... זה, אני חייב להגיד משהו על ביברס, ואני לא מכיר אותו אישית, כמו שאתה אולי קצת מכיר אותו יותר מהנבחרת, יש לך קילומטראז' יותר גבוה, אבל זה חתיכת קריירה, כאילו זה חתיכת שחקן שיושב פה, ואנשים לא תופסים את זה, וזה אולי לא הליגות הכי סקסיות, היוונית או הסרבית, אבל זה מפלצות כדורגל איפה שהוא משחק, גם בצסקה מוסקבה, זה לא נתפס, זה לגמרי מפוספס בקטע לדעתי של גם של הסיקור וגם של ההבנה של איזה דמות מובילה את הנבחרת הזאת כבר כמה שנים. כן. זה מדהים.
אבל בקיצור, אני חושב שאם נצליח, זה חלק מההצלחה, חלק גדול מההצלחה, זה האווירה הזאת, הקבוצתית, החברתית שנרקמה פה, שיש פה, אתה יודע, מדברים המון, אני כל הזמן אומר, אחד הדברים שהכי מדהימים אותי בהתכנסות הזאת, על רקע כל מה שקורה בארץ כרגע, בימים האלה, איזה שקט יש פה. אתה לא שמעת, אתה לא מאמין, אתה לא שומע, לא שומעים פה חצי דיון, ויכוח, עזוב, לא משנה בכלל כמה דעות יש פה, אפילו, אתה לא, זה לא נכנס לפה.
נכון.
וזה זה, זה אתה, זה, גם אם לא בכוונה, זה אתה, אני אומר לך בחד משמעית.
תראה, כשדיברת על זה שכאילו זה נראה כמו האופי שלי, אז כן, זה, אתה יודע, אני אומר, מנהיגות זה או שיש לך את זה, או שאין לך. מאוד קשה, אתה יכול לשפר את זה, אתה יכול לבנות את זה תוך כדי תנועה, אבל אתה לא יכול מאפס ללמוד את זה.
יש מעין, מה
כן,
שנקרא.
כן, זה צריך להיות בך. ואני חושב שאני אומר את זה בשיא הצניעות, יש לי מנהיגות, אבל היא מנהיגות מאוד שונה ממה שבעיקר מקובל בארץ. אתה מכיר אותי יותר ואתה רואה כמה אני שקט, וגם אם אני עושה את הדברים, אתה יודע, אני עושה אותם בשקט, באחד על אחד, אני מבקש באוזן, וכן, זה דברים שהיו לי מאוד חשובים, כי אני הייתי פה בשנים שהיה פה המון אגו, היה פה פיגורות שהם, בוא נגיד, הצד החברתי הוא פחות היה חזק בנבחרת. ולמזלי זה, שוב, זה לא רק אני, זה בא לפה באמת דור אחר, מהאופי שלו הוא גם יותר צנוע. וכן, זה תהליך שרק מי שהיה פה, בוא נגיד, ב8-9 שנים האחרונות, יכול להבין כמה הנבחרת הזאת השתנתה. וזה מתחיל בדברים הכי קטנים, כמו שאתה יודע שאנחנו מנסים לנקות את החדר הלבשה אחרי שאנחנו נמצאים שם, מנסים אפילו בדברים בחדר אוכל, לקום, להשאיר כמה שיותר נקי, אתה יודע, דברים כאלה שזה לא ישפיעו עלינו מיידית.
אתה יודע, היום מצאתי את עצמי בסיטואציה היה איזה עניין, יצאנו לאימון, והגיע רק, אנחנו נוסעים בשני אוטובוסים, יש אוטובוס של שחקנים, אוטובוס של סגל, ומאיזושהי סיבה האוטובוס של הסגל התעכב, אז החלטנו שהצוות הרפואי ייסע עם השחקנים יותר מוקדם, ומצאתי את עצמי עם הצוות שלנו הרפואי, עם הרבה ציוד, כאילו בא להמיס לאוטובוס של השחקנים. כמות השחקנים שבאה וביקשה לעזור ולקחה משהו ועשתה, אני אומר לך, אני ועבדתי בהמון שנים בקבוצות, זה לא קרה. וזה בדיוק הדברים הקטנים האלה.
נכון, כי באמת, אתה יודע, זה עבודה שאתה לא תשים לב עליה ביום-יום, אבל אנחנו, השחקנים היותר ותיקים, כשבאמת קיבלנו את, כאילו, את המנהיגות, ואת, אתה יודע, יש חילופי דורות בכל תקופה, וכשהגיע הזמן שלנו, כן רצינו לשים לב לפרטים האלה שהצעירים והוותיקים, אנחנו כאילו כולנו נהיה בשביל, קודם כל כאילו, בוא נגיד לזה, האנשים שמאחורי הקלעים, אם זה צוות רפואי, אם זה הצוות הלוגיסטי, שבדרך כלל אתה יודע, לוקחים אותם יותר בכדורגל כמובן מאליו, אבל אתה יכול להעיד על זה שפה זה, באמת כולנו זה כאילו...
נכון. אתה מרגיש שזה המורשת שאתה משאיר אחריך? כי לדוגמה, היורש שלך, היורש, הקפטן הנוכחי הנכנס, אלי דסה, אז הוא לגמרי עוד דוגמה לדברים האלה, גם למקצוענות וגם לחריצות וגם לצניות ולעבודה בשקט ולא בכותרות, וזה כאילו זה די ברור שלשם זה הולך, אני מאוד אוהב את זה.
אני שוב יחמיא לעצמי, ואני חושב שבנבחרת אהבו את כמו שאמרת, את הדרך הזאת, וממשיכים באותה דרך. הם שמים פה קפטן שהוא, אתה יודע, יש בינינו הרבה דמיון.
לגמרי.
אלי גם מגיע מקהילה קטנה, ממקום הכי, אתה יודע, הכי פשוט, הכי... עממי, והוא בן אדם מדהים, והוא צנוע, והוא עובד קשה, והעזרה לאחר היא באמת בראש ובראשונה, ואני, כן, אלי תמיד אומר לי, למדתי ממך הרבה ודברים, אבל אלי זה, הוא כזה, אז אתה יודע, אני מאוד כל כך גאה ושמח, שגם אחוז אחד, ובאמת עזרתי לאלי, כמו שאמרתי, הכל מוכן להחליף, והם יעשו את העבודה, אני באמת רגוע.
מדהים.
כן.
טוב, אז בואו נתקדם כזה למקומות קצת אחרים, ספר לנו קצת על הקריירה שלך, בואו נתחיל באמת במחלקת נוער, איך הגעת להפועל תל אביב, וקצת על הבנייה הגופנית שלך. קח
אותנו אחורה.
כן, קח אותנו אחורה.
כן, זה התחיל... אני הייתי משחק בבית ספר, ואולי לפעמים בחוג במודיעין. עברתי לגור במודיעין בכיתה ג', שזה בערך בגיל 7-8. עברתי לגור במודיעין בגלל עבודה של אבא שלי. אז הייתי משחק בבית ספר, לפני בית ספר, והיה לנו חוג פעמיים בשבוע. היינו משחקים על קט רגל, זה לא, אפילו לא היה דשא. וככה בבית ספר, אתה יודע... לאט לאט ממשחקי בית ספר, מטורנירים של בית ספר, הפכתי להיות מפורסם בבית ספר. והכי מפתיע, שבצעירותי, בעיקר בתקופת הבית ספר, הדבר שהיה הכי מפורסם אצלי, זה נגיחות. הייתי נוגח, עכשיו אנחנו משחקים קאט רגל, ואני עומד על, הרי בקאט רגל יש לך גם את המגרש כדורסל.
כן, את הסימונים.
כן, אז הייתי עומד על השלושה, ומהשלושה הייתי מבקיע עם הראש בשערים של קאט רגל, עם שוער כאילו, ותוך כדי משחק. זה היה משהו ש... כאילו, אם תשאל כל מי שלמד איתי, הוא יגיד לך, ביברס, משחק ראש הכי טוב שיש בארץ. וכך...
בקריירה כמה גונים יש לך בראש?
אחד, לפני שנה. גם בטעות. ואז כאילו, מטורנירים וכאלה, אני לא הכרתי את בן לפני, את בן סער, ואז בן היה נוסע באותה תקופה ממודיעין, בזמנו היינו מתאמנים גבעת עלייה, ביפו תל אביב, אז היה לו קשה כבר, אתה יודע, אחרי תקופה, לנסוע 4 פעמים בשבוע, אז הוא ביקש מהפועל כאילו איזה הסדר לנסות להגיד, ואז הציעו שאם יש עוד איזה שחקן, להביא. ואז הוא אמר, שמע, אני מכיר מישהו, אבל הוא גדול ממני בשנה, אני לא יודע מה אמור, אבל הוא הציע. ואז הם פנו למאמן של הקבוצה, והוא אמר, תביא, נבחן אותו, נראה. אני לא אשכח את זה, אני חוזר יום אחד מהפארק. שיחקנו בפארק, בשכונה. ערב כזה, אתה יודע, אחרי שהחשיך חוזרים, אין אורות, אין כלום כבר, אז חזרנו. ואז, ממש לפני שאני מגיע הביתה, בן עוצר עם אבא שלו ברכב, אומר לי, ככה וככה, אני אבא שלו מציג את עצמו מיקי, הוא אומר לי, אתה רוצה לבוא לשחק בהפועל תל אביב? אני לא יודע מה זה הפועל תל אביב, אני משחק בשכונות, אז זה לא... אמרתי לו, לא יודע, תשאל את אבא שלי, אם הוא יגיד לי כן, הולכים.
איזה גיל זה?
8, 9.
איזה דבר זה, כן.
ואז, והוא התקשר לאבא שלי. ואז גיליתי בדיעבד שאבא שלי בכלל באותו תקופה מנסה לשלוח אותי למבחנים במכבי תל אביב. היה את צבי שריר. אז הוא היה איכשהו מקושר למכבי תל אביב, לא יודע. והוא אמר לו, אני חוזר משבועיים בחול ואני אנסה לארגן לך. ובתקופה הזאת הגיע מאבא של בן. אבא שלי אמר, יאללה, נלך. מה יש להפסיד? בסדר, נוסעים יום למחרת, שבוע, לא זוכר בדיוק כמה ימים אחרי, נוסעים. אני נוסע לאימון עם חולצה של אייקס, אז היה חולצה של אייקס האדום באמצע, ופסים הלבן בצד. ככה נסעתי לאימון, מגיעים לגבעת עלייה.
טוב שלא באת ככה לאימון של מכבי.
מגיע לגבעת עלייה, המאמן של הקבוצה בא אליי, הוא אומר לי, תקפיץ כדור. הקפצתי כדור, הוא אומר לי, תנסה לעבור אותי פעם. בא, אופ, עובר אותו. בא, אומר לי, תנסה עוד פעם. בא, אופ, פעם שנייה עובר אותו. הוא מסתובב, באמצע המגרש אנחנו עומדים. הוא מסתובב, הוא צועק למשרדים, בגבעת עלייה היו קרוונים למטה, וכאילו לפני המגרש. הוא צועק, תכינו לו את הכרטיס ליגה ליום שבת, אני רוצה שהוא ישחק. וכך, זה היה מבחנים שלי, וככה התקבלתי להפועל תל אביב.
מאיפה הכרת את הסיפור הזה על איזה, זה בוויקיפדיה?
לא, מישהו סיפר לי, מישהו אמר לי, תשאל אותו.
זה כאילו סיפור מפורסם, סליחה שאני זה.
סיפרתי אותו כמה פעמים, אבל כן, ככה, מכלום הגעתי.
זה קטע, איזה יופי של סיפור.
מדהים. אוקיי, ואחרי, הגעת לפועל תל אביב, מחלקת נוער, ומשם בוגרים, ויצאת לחול פעם ראשונה.
מגיל 21 וחצי.
רגע, אבל בואו, הבוגרים של הפועל זה... זה חתכת פרק, זה היה שם...
כן, זה היה תקופה מאוד לא פשוטה גם, כי כביכול אני סומנתי כבר מגיל 14-15 כהבטחה שהיא אמורה, שאני אמור להיות בבוגרים של הפועל תל אביב ולהוביל את הפועל תל אביב, לא להיות כאילו שחקן של. וככה תמיד ראיתי את עצמי וככה זה, ככה תמיד דיברו אליי. והגעתי, עשיתי את המעבר הזה בגיל 16, הגעתי לקבוצה הבוגרת, התחלתי להתאמן, לא לשחק עוד. אז היה עוד קשטן אפילו בימים הראשונים. ואז שנה אחרי זה כבר בגיל 17 הייתי מתאמן והתחלתי להתלבש, לשחק מדי פעם. ואז בגיל משהו כמו 17 וחצי יצאנו למחנה אימונים, יצאתי לראשונה במחנה אימונים עם הבוגרים.
התאמנת איתם לפני או שזה
כן,
פעם
כן, ראשונה? כן, כן, לא, התאמנתי איתם, בשנה לפני התאמנתי איתם, okay. אבל אתה יודע, יותר שיחקתי עם הנוער. כמעט תמיד שיחקתי עם הנוער. ויצאנו והיה המאמן יצחק שום. מחנה אימונים, 5 משחקים, משחקי אימון היה לנו. ב4 מהם שיחקתי חצי שעה בסוף, אתה יודע, תמיד עושים 60 דקות. בסוף חצי שעה.
מחממי הספסל.
כן, ובמשחק האחרון שיחקתי 60 דקות. עכשיו, ב5 משחקים, היה לי 3 שערים ו5 בישולים. וואו. ילד בן 17. חזרנו לארץ, משחק גביע טוטו, ביתר ירושלים. לא בסגל. וככה זה נמשך בעונה הזאת. נכנסתי דקות באמת פה, דקות שם. עד שבגיל, נראה לי, כשאלי הגיע להפועל תל אביב, זה כבר כאילו, כשאלי הגיע, משחק ראשון היה נגד ביתר ירושלים בחוץ. ולא שיחקתי, דקה, ולאבא שלי כבר באותו רגע נמאס, כי היה לי הצעות מסכנין, מנתניה, היה לי באמת קבוצות שאמרו לי, אתה תשחק, רק תגיע. ואבא שלי נמאס באותו יום, והוא אמר, אני מגיע היום לאימון, אני גם אם אני צריך להפוך שולחנות, אנחנו היום יוצאים מהפועל תל אביב. בסדר. כבר השלמתי עם זה, למרות שלא רציתי אף פעם לעזור, אבל השלמתי עם זה, זה צריך.
אל תגיד לי, אלי שכנע אותו שהכל בסדר.
לא, תקשיב, מגיעים לאימון, עכשיו, באותו יום גם התאמנו בקבוצה, בנוער, איפה שהיום הסינתטי של הפועל תל אביב, אז היה דשא רגיל, התאמנו שם באותו יום. לפני האימון, יורדים לדשא כבר, אלי גוטמן קורא לי ולשי אבוטבול. הוא אומר לנו, מהיום, 10 משחקים, אתם שניכם בהרכב. ככה לפני האימון, הוא אומר לי, מהיום אתם 10 משחקים, שניכם בהרכב? מה אתם עושים? עושים. לפי זה די. ועכשיו אני יודע שאבא שלי צריך
ללכת... הולך להפוך שולחן.
אבא שלי הולך להפוך שולחן. אני עושה לו מהיציע עם הידיים. אבא, לא, לא. ולמזלי הוא הבין.
איזה גדול.
ואני מספר לך, זה נשמע לא אמיתי, אבל זה היה הסיפור.
איזה טיימינג.
ככה נשארתי בהפועל תל אביב באותו תקופה, והשאר עם אלי זה כבר היסטוריה.
רגע, קודם כל, אתה תמיד צריך, התפקיד שלך אז באותה תקופה, מה היית משחק?
אני בנוער הייתי יותר מספר 10.
10.
גדלתי כמספר 10 כל הזמן, ואז היה את התקופה שכבר טענו שאין את התפקיד הזה. התחילו לו, כאילו, אין כבר, או ששיחקו עם שני חלוצים, או ששיחקו אחד ושתיים.
כן.
אז תמיד ניסו, הזיזו אותי עמדה אחורה ל8, כשהגעתי לבוגרים, והייתי משחק רוב המשחקים 8. ואז עם הגיל כבר גם חזרתי עוד עמדה ל6.
אני כבר אשאל אותך, כאילו, הסיפור שלך הזכיר לי קצת את השחקנים של הנבחרת, לא הצעירה, הנבחרת הנוער, שהצליחו כל כך עכשיו בזה, ואז חזרו לליגה, אני לא יודע כמה, כאילו חלקם משחקים יותר, חלקם משחקים... מה דעתך בכל העניין הזה? כאחד שקצת נשמע, שקצת נפגע בצורה הזאת, זאת אומרת שמאוד הצליח, אבל כאילו לא קיבל את הקרדיט, אולי בגלל שהוא רק בגלל שהוא צעיר.
אני חושב שאני באופן אישי מאוד נפגעתי, אני כבר בגיל 17 הייתי צריך לשחק בבוגרים של הפועל תל אביב.
כן.
ולהיות שחקן חשוב. אבל בארץ אין את המנטליות הזאת, במיוחד היום, אחרי שאני בסרביה, אני רואה זה... בסרביה פשוט זה תפיסת עולם. זה מועדונים שצריכים, הם יודעים שכל שנה הם צריכים למכור שחקן אחד לפחות, בשביל שהמועדון... כי אין לנו בעלים שהוא פרטי שמוציא כסף מהכיס.
Okay.
זה קבוצות של הממשלה שמנועלות על ידי אנשים שנבחרו על ידי המדינה, בוא נגיד.
Okay.
אז זה לא כאילו מישהו שבא ושם כסף. אז הוא, בשביל תזרים של השנה הבאה, הוא יודע שהוא צריך למכור שחקן. אז זה תפיסת עולם של מועדון שכל שנה יש לו 4, 5, 6, 7 שחקנים בני 16-17 בקבוצה הראשונה, והם לא סתם בקבוצה הראשונה, הם באמת מקבלים...
הוא צריך לשים אותם על המדף, מה שנקרא.
כשאני הגעתי בשבוע שהגעתי, שחקן בן 16.5 כבש צמד, והם אמרו לי, כאילו זה השחקן הבא שאנחנו עומדים למכור, ועוד שחקן שהיה כבר בן 18, שהוא קצת יותר מבוגר, היום הוא משחק עם אוסקר בזלצבורג, הוא נמכר אז למונקו ב-12 מיליון, ואת הילד ההוא מכרו למנצ'סטר סיטי ב-8 מיליון לפני.
האמת שזה מזכיר לי, ערן זהבי סיפר לי, באיינדובן הוא אמר לי, תשמע, יש פה כמה חבר'ה צעירים, שלא משנה, כמה שאני לא יהיה טוב, כמה שאני לא יהיה כוכב, הם צריכים לשחק לפניי, כי הם צריכים למכור אותם.
נכון, אז ככה זה גם, בסופו של דבר, אני חושב שזה גלגל, זה קודם כל, הם לא מקבלים, תראה, הם מקבלים כן עדיפות.
אבל אני רוצה כאילו לתת את הקונטרה פה, ואולי אני טועה, תקן אותי אם אני טועה, אבל כאילו, ישראל, כדי למכור שחקן, בטח למכור אותו בסכומים שהם שווים למועדון, זה אחד לאוסקר גלוך.
כי זה לא משהו שאנחנו עושים. אנחנו לא עובדים בשביל זה.
אנחנו לא ידועים כיצרני שחקנים.
אתה לא נחשב כליגת פיתוח.
לא, אני שואל את עצמי, האם פשוט לא מסתכלים עלינו? כן,
היום כן מסתכלים עלינו, כי היום אני לא חושב שהיא...
באוסטריה מסתכלים
בעצם. ששחקן ישראלי ירצו לקנות אותו היום בליגה, באמת למעט כישרונות על, לשלם היום על שחקן ישראלי מיליון, 1.5 מיליון, זה בגג של הגג. אבל שם זה מפעל. כן. זה הם יודעים, השחקן הזה טק 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 צריך להימכר, ויבוא אחד אחר, וזה גלגל. כן. נגיד היום בארץ, סתם דוגמה, בין 22-23 נחשב ילד, לא רוצים למכור אותו, כי המועדון אומר, אין לנו תחליף, איך נביא ישראלי אחר, ואז גם בסופו של דבר זה גלגל, שהוא נתקע, כן. והנבחרת גם לא מקבלת עוד שחקן שיכל להתפתח
נכון.
עוד יותר, וגם לא מגיע מישהו צעיר, אז זה כזה כל פעם אנחנו, בוא נגיד 5-6-7 שנים, עושים חילוף של דור, אבל לא כמשהו שהוא כן, רוטינה, כן. לא כמשהו שהוא טבעי. אנחנו פשוט חייבים.
כן.
תגיד, איך היה המעבר שלך מהנוער לבוגרים? כאילו, העונה הזאת עם אלי, מבחינה גופנית, כאילו, איך הרגשת? הרגשת שאתה... כמה משחקים שיחקת בעונה הזאת עם אלי?
לא, עם אלי כבר הייתי אחרי כמעט שנה וחצי שאני מתאמן בבוגרים ונמצא שם, עם משחקים, שיחקתי תחת ניר לוין, עם שום כמה משחקים, עם גיא לוזון, אבל כן, זה מעבר שהוא לא פשוט, בכלל לא פשוט.
היה לך משהו? היה לך איזה שפציעה?
אני, טפו 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 למזלי בקריירה, לא היה לי משהו שהוא, אתה יודע, יותר מדי רציני, וגם במעבר הזה לא, כי גם, אני חושב שגם לא נזרקתי למים, אולי זה גם, לא יודע, אולי זה...
כן, דיברנו בדיוק, מי זה היה, עם גל אלברמן, שכן נזרק למים, כן נתנו לו לשחק ישר מהנוער, בוגרים, לפעמים הוא היה זה.
זה קרה לי במעבר לרוסיה.
זהו, זה השאלה השנייה, המעבר באמת לאירופה, כמה זה השפיע
לך? המעבר לרוסיה, היה לי מאמן שהוא כמו מחשף. קודם כל, הוא מאוד מפחיד. הוא היה יושב עם ה...
רוסי?
מהאזור שם.
מיקס.
טורקמניסטן, כאלה.
רציתי להגיד, אחד מהסטנים.
כן. אז הוא, כשהגעתי, הוא אמר לי, תהיה סבלני, אתה תהיה חולה, אתה תהיה פצוע, ואתה צריך קצת זמן.
איזה גבר, איזה...
כן, ואני לא הבנתי. כאילו, ואז באמת, הגעתי, מתאמן, תחשוב שאני הגעתי גם... בארץ, תחשוב, לא, זה לא מרץ של היום, זה מרץ של לפני 10 שנים, שבמרץ כבר 30 מעלות. הגעתי לקזן, היום הראשון שהגעתי, הגעתי למוסקווה, היה לנו משחק סופר קאפ של הקבוצה, היה מינוס 17.
איך זה? אני דמיין, אני לא יכול לדמיין איך זה מרגיש. מבחינתי, אתה יורק, זה כאילו, אתה יכול, זה כמו לזרוק אבן על מישהו.
וככה הגעתי לקזן, שהיה תקופה של מינוס 10, והכל לבן, אתה לא רואה, וזה שינוי, עזוב נפשי, פסיכולוגי, זה גם הגופני, והאימונים בכלל, האימונים שם.
האימונים בחוץ או?
בחוץ, בחוץ, וזה היה משהו מדהים, השינוי של ה... היום בארץ אני יכול להגיד שבאמת מתאמנים, הרבה קבוצות כבר באמת מתאמנות ברמה מאוד גבוהה, ברמה אירופית, אבל אם אני מחזיר זה 13 שנה אחורה, זה אחרת. ושם באימון, לא היינו מתאמנים ארוך, אתה יודע, כמו שהיו אומרים, בטח בחול מתאמנים פעמיים ביום, לא, היינו מתאמנים שעה וחצי, אבל מתוך השעה וחצי, שעה 25 היינו מתאמנים.
כן.
היינו עושים, אני זוכר, הגעתי באימונים הראשונים, היינו מתאמנים 4 על 2, כל הצוות הרפואי, לוגיסטי, עומד, נגיד אנחנו עושים 4 על 2, עומד מסביב עם כדורים ביד. איך שהכדור יצא, בום, הכדור.
תחשב על זה, גם כל הצירה, מישהו יכול למות מדום לב.
אתה קופם.
אז בתקופה הזאת היה לי כן, היה לי פציעה, היה לי קרע בארבע ראשי.
שכמה זמן יש בידך?
כלום, באימון, כלום. לא זוכר, הייתי, בסביבות חודש הייתי בחוץ.
חודש.
כן, וחזרתי, ואז מפסע.
כל הזמן כאילו היה לך משהו כזה...
בהתחלה, כן. למזלי זה לא היה באמת יותר מדי, נראה לי זה היה כמעט חודש, והמפסע חזרתי יותר מהר, אחרי שבועיים כבר, וזה היה שתי הפציעות שהיו לי בהתחלה, באמת, במעבר הזה, בשינוי הזה בין ישראל לרוסיה.
והם באמת, הם היו הפציעות הראשונות שלך, או שבהפועל לא יצא לך ככה דברים מסוימים?
בהפועל, זה... בנוער.
אתה, אגב, אני רק חייב ליישר לעצמי את הראש. כל הזמן, בהפועל הייתם, פעלתם ליגת האלופות? זה...
לא, אני, אני עזבתי באמצע העונה שזכינו בדאבל.
אוקיי.
עזבתי באותו עונה, הייתי שותף, היו לי 12 בישולים.
שנגמרה אבל... במשחק בטדי בידיוק, עם זה?
בדיוק, באותו עונה.
הייתי שם אבל בספסל של ביתר.
אני עזבתי באותו עונה.
כן, אוקיי. אז רגע, אז אתה אומר, אני מנסה להבין אם זאת הייתה חוויית הפציעה הראשונה שלך.
שוב, היה לי פציעה אחת בנוער אחורי, וזהו.
כן.
עד אז לא היה לי, בבוגרים לא היה לי פציעות.
תגיד, אני לא יודע, אולי זה כבר מתאים לזה שאלה של סוף, אבל... אתה אחד השחקנים ששהה הכי הרבה שנים בחול, נכון?
נראה לי היום אני כבר הכי הרבה.
הכי הרבה.
אם אני לא טועה.
כמה זמן כבר?
13 שנה.
אתה חושב שזה... ושם התחלת את הדרך. זה משהו שהייתה לך תחושה מההתחלה שנוח לך בזה? להתרחק מההורים, להתרחק מהארץ, להתרחק מ... לא יודע. אתה מבין?
דווקא זה היה מאוד קשה. כי אני את אבא שלי איבדתי בגיל 18. ואני, יש לי שלושה אחיות שהן גדולות ממני, אבל אצלנו, בעיקר אצל, כאילו, אצל הצ'רקסים, הגבר הוא עמוד תווך במשפחה.
כן.
במיוחד אצלנו, אבא שלי הוא היה מאוד דומיננטי, מאוד חזק, היה נראה בעינינו כבן אדם בלתי פגיע. היינו ברמה שאימא שלי לא ידע בכלל, אולי אפילו כמו למשוך כסף מכספומט. כן, כן, כן. אני לא ידעתי כלום, אני, כי אבא שלי תמיד היה אומר לי, אתה תתעסק בכדורגל, אני אדאג לך להכל.
אפשר לשאול ממה הוא...
דום לב.
דום לב.
יצא לריצה ו...
כן.
וככה, בגיל 18, פתאום הפכתי להיות הזכר היחיד במשפחה.
כן.
מהילד הכי... והייתי מפונק ברמות ש... אין סיכוי שאני בבית, ונגיד סתם אני רוצה לקום מהמיטה עד לפה מטר, לקחת משהו, אין סיכוי.
קשה להאמין, זה קשה לקפוס את זה.
כן, כן, זה ברמה של שייך.
זה לא מסתדר. זה לא מסתדר עם מי שאנחנו מכירים.
בדיוק. אבל אני חושב שפה מגיע טוויסט, נראה לי.
כן, ואז במכה אחת זה קרה כשאבא שלי היה אצלנו, אני הייתי גר עם דני בונדר בראשון, אבא שלי היה אצלנו בתקופה הזאת די הרבה, הוא היה עוזר לנו עם האוכל ולא... אבא שלי היה מאוד קרוב אליי ואל דני גם. אז זה היה סידור כזה שהוא היה בא אלינו הרבה, והוא יצא לריצת ספורט. אבא שלי היה רץ 8 קילומטר 3 פעמים בשבוע. יצא לריצת ספורט בראשון, ופשוט קיבל דום לב. ובאותו יום הייתי צריך להחזיר את אבא שלי כאילו באמבולנס אחריי לכפר כמה, לקבור אותו יום למחרת, ואני לא אשכח את זה שכאילו באותו יום לקחתי את האחיות שלי, תחשוב ילד בן 18, והאחיות שלי, יש לי אחיות שגדולות מני ב-4, 8 ו-12 שנה כמעט, ואמרתי להם באותו ערב שאנחנו צריכים להיות חזקים בשביל אמא. ונראה לי זה כאילו אם אני עושה מפנה על, על האישיות שלי, זה הרגע שכאילו שינה אותי ועיצב אותי ו... הפך אותי.
סוג של מתנה.
מתנה קשה, אבל
כן,
מתנה...
כן, כן, לא, זה אבסורד להגיד
קשות,
את זה.
בנסיבות קשות, אבל...
זה כן? אבסורד להגיד כן. את זה, אבל זה... כאילו, אתה יודע, זה מתנת פרידה כזאת, כן. אני יודע. וואו. אז, אבל, אז אתה אומר, זה לא, ציפית שאתה תעשה את זה. תהיה ככה כל כך הרבה, כשיצאת.
היה לי מאוד קשה לעזוב את, אמא שלי בעיקר,
כן.
אבל כן ידעתי שאני... רוצה קריירה בחול. זה היה כאילו משהו שהוא, כמו שגדלתי בתור ילד, לא היה לי שאלה, כאילו, אני לא אומר את זה עכשיו בשחצנות או משהו כזה, אבל לא היה לי שאלה אם אני אהיה שחקן כדורגל. זה היה משהו שהוא כאילו, ככה אבא שלי תמיד אמר לי, ככה הפועל תל אביב דרשו ממני. זה היה כאילו, בשבילי ידוע, בוא נגיד כך, כן. כמה שזה נשמע באמת קצת שחצני, אבל זה היה... וכן, וחול זה היה חלק מהמסלול שלי, שזה הייתי מכוון מטרה, וידעתי שזה מה שאני רוצה. זה בא, להגיד את האמת, זה בא הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. חשבתי שאני 23, 4, 5, זה בא הרבה יותר מהר, ולמקום שלא חשבתי ולא ציפיתי. אבל...
יש פה גם מרכיב של להחזיק את המשפחה הכלכלית וכאלה דברים, או שזה עניין של...
באותו גיל,
לא,
בכלל לא חשבתי. אני אגיד לך את האמת, מאוד התלבטתי אם לצאת לרוסיה, אבל כמו שאמרתי, היה לי מאמן שהוא... והיה לנו משחק נגדם עם הפועל תל אביב, ואחרי המשחק נפגשתי איתו בבית מלון, הוא אמר לי, פגישה של נערכה 2 דקות, הוא אמר לי, ביברס, אתה שחקן מוכשר, אבל אני לא רואה אותך היום, אני לא רואה אותך כביברס, אני רואה מה אני יכול לעשות אותך. וברגע שהוא אמר לי את זה, שם ידעתי שזהו, אני עוזב את הפועל תל אביב, כי באמת היה לי מאוד קשה, לא רציתי לעזוב את הפועל תל אביב, אלי גוטמן לחץ עליי בזמנו, והיה לי שיחות שבאמת, אבל זה הרגע ששינה.
תגיד, מאיזה גיל היית בנבחרות?
אני כל הזמן.
מגיל, מילדים?
13-14. מהנבחרת הראשונה, שכאילו בזמנו היו עושים לפי אזורים, והיו בוחרים, היו עושים לפי אזורים נגיד... צפון, לא יודע, אזור טבריה, לוקחים 40-50 שחקנים, מתחילים לסנן. אז אני ומאור בוזגלו היינו היחידים שכאילו לא עברנו את התהליך, כי כבר ידעו שאנחנו מוזמנים לנבחרת האחרונה ש...
כן, כן, כן.
וזה היה הנבחרת הראשונה, כן.
יצא לך להיות קפטן בעוד נבחרות?
כל הנבחרות.
בכל הנבחרות היית קפטן?
וואו.
אשכרה. מדהים. זה ככה בונים קפטן, ככה...
אשכרה. ואתה קפטן גם בקבוצות שאתה מגיע להם?
היום אני קפטן שני בפרטיזן.
גם בהפועל היית? לא.
לא, בהפועל הייתי מאוד צעיר, ואז היו יוסי אבוקסיס, ואליד בדיר, כן. סלים. וגם בצסקה שימשתי בכמה משחקים. כן, שוב, אני חושב שזה או שיש לך את זה או שאין לך את זה.
נכון. תגיד, מה הליגה הכי קשה ש... כאילו, או המעבר או הליגה הכי קשה ששחקת בה?
רוסית. רוסית.
בגלל הקור או שבגלל
הכל, השחקנים? הכל, 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 הכל. זה ליגה מאוד קשה מחיית כדורגל. יש משחקים שאתה לא מגיע למצב בכלל, כי הם ממושמעים והם עובדים. זה קור, זה טיסות. כל משחק זה טיסה.
כן.
יש לנו משחקי גביע שאנחנו טסים 8-9 שעות. וזה 7-6 שעות הבדל בשעון, בין מוסקבה ל...
כן, וואו.
זה כל משחק בית מלון, בית, חוץ, לא משנה, בית מלון. אתה יוצא לפגרה בדצמבר, יש לך חודש פגרה מוחלטת, ואז בערך מ-10 לינואר, עד תחילת מרץ, סוף פברואר, אתה במחנות אימון. שבועיים מחנה אימון, 4 ימים חופש, שבועיים מחנה אימון, 4 ימים חופש, שבועיים מחנה אימון.
אתה לא בבית, בכלל.
בדיוק, אתה לא... זה אחד הסיבות שאני עזבתי את רוסיה, כי הגעתי לגיל שכבר... כשהילדים שלי היו צעירים, הייתי לוקח אותם מהמחנה השני, אתה יכול לבוא עם המשפחות. אז היינו מזכירים בית, והמשפחה הייתה כאילו... היינו חיים בספרד חודש. ואז כשהם גדלו כבר בגלל בית ספר וזה, זה נהיה לי כבד. אמרתי, אני לא רוצה כרגע להיות חודש וחצי מחוץ לבית בלי הילדים, בלי האישה. אז זה היה אחד הסיבות, אבל מבחינת קושי של ליגה וכל המסביב, הרוסית היא אחד על... שוב, הם משלמים בהתאם, ובגלל זה גם שחקנים הולכים שם, אבל זה ליגה מאוד 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 קשה.
אלי, התייעץ איתך לפני שהוא עבר ל...
כן, אני הייתי בין...
לא הפחדת אותו? לא.
בין הבודדים והיחידים שידעו לפני המעבר, ולהפך, אני אמרתי לו, אתה חייב ללכת.
גם עכשיו במצב הזה.
כן, תראה... אנחנו בסופו של דבר, עם כל הזה, שחקני כדורגל. אנחנו מכירים את זה מקרוב, אנחנו יודעים את זה בבית שלנו, שזה קורה, כל הדברי פוליטיקה האלה ש... בסופו של דבר, מה... אלי הוא לא יקבע מה יהיה ברוסיה ובאוקראינה. כולנו רוצים שיהיה דברים טובים, שלום ובריאות לכולם. אבל, אתה יודע, שמעתי שתקפו אותו הרבה בתקופה הזאת. אני לא חושב שזה משהו ש... אני לא חשבתי שזה משהו שצריך לעצור אותו. אלי, אני גם מכיר את האופי שלו, וחשבתי שזה מקום שיעשה לו באמת טוב.
כן. כמה שפות אתה יודע לדבר, או שלנהל, אם אתה יכול לנהל שיחה מסוימת?
אני יודע צ'רקסית שזה שפת אם, עברית, אנגלית, רוסית, אני יכול לנהל שיחה ברמה סבירה, וסרבית אני יכול לשמוע רק בגלל, כאילו, שזה די קצת קרוב לרוסית.
והילדים שלך?
אותו דבר.
אותו דבר?
חוץ מ, נגיד, הקטן, עברית, עדיין לא יכול לנהל שיחה. אבל הגדולים, למרות שהם קצת שכחו רוסית, הגדול שלי, היו מגיעים לעשות דברים בבית, ברוסיה, לעבוד, אז הוא היה מתרגם לנו.
כן. כן.
אבל היום הוא קצת חוסר תרגול, אבל סרבית הם יודעים יותר טוב ממני.
וגם אשתך ככה רכשה שפות?
כן, אשתי עכשיו גם היא לומדת, בגלל שהיא פתחה עסק גם, אז היא לומדת סרבית ממש ברמה גבוהה. כן.
אז תגיד, מה היה התקופה הכי גדולה שנעדרת מהמגרשים בגלל איזושהי פציעה? היה איזה משהו כזה?
זעזוע מוח. היה לי פה 8 תפרים.
פה זה דמרים בשפה העליונה.
כן, בצד שמאל שלי.
איך זה קרה?
דרבי נגד דינמו מוסקבה, הקבוצה של אלי. אחרי שנה קצת קשה מבחינת יחסים עם מאמן, לא בקטע רע. פשוט היה לי עונה ראשונה בצסקה מדהימה. 13 שערים, 12 בישולים. באמת. עונה שנייה, התחלנו, 8 מחזורים, נצחים. המאמן שלי מונה גם להציל את נבחרת רוסיה, שיגיעו ליורו.
וואנה.
עכשיו, אין לו שחקן בתפקיד שלי, בנבחרת, אז הוא לקח את השחקן כנף שמאל שלנו, והפך אותו להיות בתפקיד שלי, אז הייתי צריך לזוז מההרכב, וככה...
אבל שהוא לא רצה להזרח אותו.
הם רצו, אבל כבר שיחקתי בנבחרת.
כן, כן.
ואז תקופה באמת לא נוחה, לא שיחקתי הרבה משחקים, הייתי נכנס רק עם באמת פיגור או משהו כזה, ואז קיבלתי צ'אנס בדרבי נגד דינמו, נכנסתי, אני חושב, זה היה ממש בהתחלה, דקה 20 אולי. הרחיקו כדור, אני באתי לנגוח את הכדור כאילו לכיוון החלוץ, אתה יודע, כזה קצת צד שמאל, קצת לסובב את הראש שמאלה, והשחקן שלהם בא עם בשיא המהירות לכדור, וברגע שאני סובבתי את הראש שמאלה, הוא עם הראש שלו, בום, לתוך השפה.
הוא לא שבר לך שיניים גם?
לא נשבר לי שיניים. אני לא זוכר, באותו רגע, אני לא זוכר איזה קרוב ל-2-3 דקות, אני לא זוכר כלום, עד היום. רק תמונות שראיתי. וגם לא זכרתי אחרי שיצאתי מהמגרש, כאילו, שכבתי על הרצפה, הדוקטור בא, העירו אותי אחרי, הוא טיפל בי, כל החולצה שלי, יש לי גם תמונות שכל החולצה, כאילו, ממש דם ברמה של... ואני צועק למאמן, הוא מחליף אותי, הדוקטור אמר לו, חייב להחליף אותו, בן אדם זה עזור מוח. ואני צועק למאמן, אל תחליף אותי, והמאמן לא יודע מה לעשות. והוריד אותי לחדר הלבשה, ורק כשנשכבתי במיטה, והתחילו לחבר לי אינפוזיה, והתחלתי להבין מה קרה. ואחרי זה גם התנצלתי בפני המאמן, כי באמת אני לא זכרתי
את זה. זה לא היית אתה.
זה לא אני הייתי, כן. וזה היה שבוע לפני המשחק, נבחרת. כפריסין ולא זוכר, בבית. ואלי גוטמן היה מאמן, ואני מדבר, באמבולנס אלי מתקשר אליי. אני באמבולנס, עכשיו לוקחים אותי אחרי המשחק באמבולנס לבית חולים, אלי מתקשר אליי. הוא אומר לי, אתה מגיע שבוע הבא? אני אומר לו, בטח שאני מגיע.
הוא ראה את המשחק? הוא יודע
שנפצע? כן, הוא יודע, בגלל זה הוא התקשר. הוא אומר לי, אבל אתה תהיה בסדר? אני אומר לו, בטח אלי, אני אהיה בסדר. אני מגיע. עכשיו, הרופא של הקבוצה יודע שאני קצת...
לא בסדר.
לא בסדר, לא רק מבחינת הפציעה, אלא שאני גם לא בסדר מבחינת שאם אני פצוע, אני אשחק.
כן.
איך שאנחנו מגיעים לבית חולים, הוא אומר להם, הוא שבוע נשאר פה. הוא לא יצא מהבית חולים שבוע. ואז עשו לי באמת 8 תפרים, וסגרו לי את השפה, והייתי חודש בחוץ מוחלט. כאילו, היה לי אסור בכלל לשחק כדורגל חודש.
אז לא עשית כלום במשך
כלום,
חודש.
כלום, כלום, חודש. הייתי... אני אראה לך תמונה בהזדמנות, השפה שלי פה הייתה אחרי ניתוח שפתיים לא מוצלח מאוד.
דאק פייס.
וחודש, הייתי שבועיים, לא יודע, הייתי תקופה עם תפרים, באמת תקופה יחסית ארוכה, ואז חודש כלום, אחרי חודש התחלתי קצת אופניים, קצת הליכה, דברים כאלה, אתה יודע.
אבל אתה הרגשת בגוף שמשהו לא בסדר?
לא.
או שאתה כאילו מרגיש הכל בסדר, ורק לא נותנים לך להתאמן.
הרגשתי שהכל בסדר.
כן, זה קשה.
אנחנו עברנו, גם לדעתי במסגרת ההתאחדות, יש פרוטוקול מאוד 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 מסודר כאילו של חזרה
לאחרי
זה זו מוח. אתה רוצה לספר על זה או ש...
לא, אני לא זוכר את זה עכשיו. חבל, נקרא פה לרופא שאולי יספר לנו.
יותר גרוע, אם הרופא לא מוציא אותי, אני גם לא יוצא מהמשחק.
כן, כן, אני מבין.
ואני יודע איזה נז... היום, אחרי בדיעבד, אני מבין איזה, כאילו... כי אני לא זוכר, אני באמת איבדתי 2-3 דקות שאני לא יודע מה היה שם.
אז זה אני כן יכול להגיד.
לפי זה נמדד לדעתי.
אז זהו, האפקט המכה השנייה, אני לא יודע אם בתרגום חופשי, תרגום עממי, שאגב, אנחנו בדיוק עכשיו, יש את כל הסיפור עם סן מנחם, שאולי נמצא את הזמן ואת הדרך לדבר איתו על הדבר הזה, אבל יש את החשש המאוד מאוד מאוד גדול, אחרי שחוטפים מכה אחת בגולגולת, וייתכן ויש שם נזק משני או נזק קטן לכמה כלי דם, יש חשש מאוד גדול שמכה נוספת תגרום לשטף דם מאוד גדול, או לחילופין יכול להיות מצב שיש שטף דם באזור שהוא הוא בין הגולגולת לבין המעטפת, ואז אם תקבל מכה שנייה זה יכול לחדור פנימה, כי אני לא זוכר מה מהחששות יותר זה, אבל באמת יש איזה עניין של אחרי זעזוע המוח יש את הסיכון הזה שמכה שנייה יכולה להיות מאוד מאוד הרסנית ולעשות נזק ברמה של מסכנת חיים. אבל כן מדברים על זה שאחרי זעזוע מוח יכולות להיות תופעות כמו איבוד זיכרון, כמו בעיית שמירה על ריכוז, כמו, אתה יודע, קושי בשליפה של מילים, או איזה, אתה נתקע, זוכר משהו?
אני לא הרגשתי שום, חוץ מהאיבוד זיכרון של כמה דקות האלה מיד אחרי המכה.
אבל אחרי זה לא...
אני לא זוכר.
כאילו חזרת על
זה. לא זוכר.
וואי, זה נורא קשה, אבל כאילו לא להתאמן ולא לשחק, למרות שאתה מרגיש כלום לא מקולקל אצלי.
בדיוק. זה מאוד מתסכל. זה היה מאוד מתסכל, כי אני גם... אין לי סבלנות בדברים האלה, ואני אומר לרופא כל יום, אני יכול, אני יכול.
גם לא נותנים לך להתאמן.
כן, אז כלום, כלום, כלום. הוא פשוט לא... כלום. היה אסור לי לעשות כלום. הייתי מגיע כל יום לאימון, ואפילו לחדר כושר הוא לא היה מסכים לי ללכת.
היו רגעים שחשבת שהם עושים לך משהו לא בסדר בכוונה, או שכאילו רצית איזה חוות דעת שנייה, או ששמחת עליהם שהם...
לא, בקטע זה סמח... בקטע שהוא... אני יודע שהוא בכוונה השאיר אותי בבית חולים?
כן.
זה, זה אני יודע.
וואי, וואי.
אם זה היה משחק נגד ישראל, זה בכלל היה ברור.
תשמע, אני מפחד לשכוח את השאלה הזאת, אבל... תראה, אתה מתאר... עד עכשיו סיפרת כמה סיפורים על, על קשיים מאוד מאוד גדולים, ובאופן כללי, לאורך הקריירה שלך, אתה נתקל בהמון המון, אם זה ביקורות ארסיות, ואם זה דברים כאלה, אתה יכול לשתף אולי איזה שיטות, כאילו אתה משתמש כדי להתמודד עם קושי כזה, להתגבר, איך אתה שם את זה בצד, לא יודע.
בוא אני אגיד לך סיפור.
Okay.
זה סיפור שיכול לעזור להרבה אנשים.
יאללה.
אני עברתי לפני אפילו שאבא שלי נפטר, עברתי שנים מאוד קשות. שני בנות דודות שלי נהרגו בתאונת דרכים, אחת מהם היא הייתה שחקנית כדורסל מפורסמת, נילי נטחו, היא הייתה שחקנית נבחרת ישראל. היא ואחותה ועוד אחת נהרגו בתאונת דרכים. זה היה המכה הראשונה שקיבלתי, שאפילו בעקבותיה כמעט הפסקתי לשחק כדורגל, כי כבר לא מצאתי אנרגיות. ואבא שלי ואבא של בני דודות שלי, דוד שלי שהוא היה מאוד קרוב אליי, החזירו אותי לתלם, ואחרי זה קרה, אחרי שנתיים קרה מה שקרה עם אבא שלי, וכשחזרתי כאילו לשבעה של אבא שלי, אצלנו יושבים שלושה ימים, אז ביום השני, אם אני לא טועה, הגיע בחור, בגיל של אבא שלי, יותר מבוגר אפילו, שהוא היה המאמן הראשון שלי בכפר קמה, גם בקט רגל פעם בשבוע, והוא היה שוער בעברו. הוא בא אליי, בערב שוב, אבא שלי קברתי אותו, נראה לי, זה היה אפילו בבוקר שלה, קברתי אותו בבוקר, ובערב הוא, או שיום אחרי משהו כזה, הוא בא אליי, הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אוקיי. אתה צריך להגיד תודה לאלוהים. אמרתי, מה בן אדם, איך? עכשיו כאמרתי, מה, כאילו, מה אתה מספר לי, כאילו, מה אתה בא עכשיו... אתה
ברגע הזה הכי כועס כן, על אלוהים
אני,
בעולם.
בדיוק, אני הכי קשה לי בעולם, אתה בא אומר לי. אמרתי לו, למה, מה הכוונה שלך? אמר לי, אתה צריך להגיד תודה לאלוהים, זכית להיות עם אבא שלך 18 שנה, אני אבא שלי מת בגיל 3. וזה משהו ששינה לי באותו רגע את התפיסה של החיים, שכאילו, תמיד יש יותר גרוע. אתה יודע, תמיד הוא היה אומר לי, כשמישהו יזרוק את כל אחד, היום אלוהים יבוא, יגיד לי כולם, תזרקו את הצרות שלכם לשמיים, כל אחד ירדוף אחרי הצרות שלו בשביל להחזיר, כשהוא יראה את הצרות של האחרים.
וואי, יפה.
אז זהו, זה משהו שנתן לי כאילו, את התמונת, תמיד יכול להיות יותר גרוע, תמיד יש אנשים שיותר קשה להם, תמיד אנשים יוצאים מקשיים יותר גדולים, אז אתה יכול להתמודד, אלוהים לא שם עלינו שום דבר שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו.
וואי. יפה,
שמה,
יפה.
מה אמרת להגיד?
אני, כי אם כבר הזכרת את אלוהים, אם כבר הזכרת דת, אנחנו גם במקרה בדיוק מדברים עכשיו בתקופת הרמדאן. ועניין אותי מאוד לשמוע קצת על איך זה להיות שחקן כדורגל בתקופת רמדאן עם צום. אני כאיש רפואי, אתה יודע, זה מדהים אותי. אנשים לפעמים היו מתאמנים, אני זוכר במכבי, מהרן רדי, חבר'ה כאלה, מתאמנים בלי לשתות, בקיץ, לא קיץ, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, פעם מרץ היה, כן. לא, שרמדאן יוצא גם לא, לפעמים...
רמדאן כל שנה הוא זז 10 ימים קדימה. כן. אז כאילו נגיד...
זה יכול ליפול בכל...
אני זוכר, כן. בכל אני זוכר ימים חמים בטירוף, כן, כן. הוא מכניס אולי מים לפה ויורק, כן, כן, אני כן. לא זוכר.
נגיד עוד שנתיים הוא ייפול בשעון חורף. שזה פחות בעיה. 4.5 אתה כבר יכול לאכול, זה לשתות, זה פחות בעיה. אבל נגיד תחזור 2-3 אחורה, או בכלל, כשהייתי ברוסיה, היו ימים שאתה צריך לצום עד 9:15, וברוסיה השמש עולה בקיץ 2.5. אז אתה צם כמעט 17-18 שעות כל יום.
איך אתה ממשיך לשחק? איך...
זה מאוד קשה. תראה, אני אגיד לך באופן אישי, יש ימים שבאמת אני באופן אישי לא יכול לצום.
Okay.
כי אני מרגיש שזה פוגע לי, פוגע לי בגוף. אני באמת עושה הכל כשאני יכול, ואני באמת מנסה, אבל זה... תראה, זה אבל... משהו שהוא...
אנחנו כאנשי רפואה, אנחנו כולה, יודעים, כל המחקרים אומרים שהדברים הכי 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 חשובים בהתאוששות של גוף זה שינה ותזונה.
אוכל מים שינה, כן.
ושלא לדבר על מים, מים זה כאילו obvious, מים זה, 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 זה בכלל לא, אף אחד לא, לא חושב לא לציין, כאילו שצריך לציין את זה. אז אתה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל שחקנים שצמים בתקופת הרמדאן מוסלמים נפצעים יותר? או שזה לא משהו שהוא ידוע?
זה משהו שצריך לבדוק אותו.
אני שואל אותך, זה
משהו שצריך לבדוק אותו. אני יש לי כמה מטופלים שכל הזמן מדגישים, כאילו הם מגיעים לשיקום כשהם בצום, ואני אומר להם, טוב, היום נעשה רגוע? הם אומרים לי, לא, 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 עושים הכל רגיל, הכל בסדר, אני אתמודד עם זה. והם כל, באמת שכמעט כולם מדגישים בפניי שהם יותר חזקים, הם יותר טובים, הכל בסדר.
זה נראה לי נפשי, רוחני, אתה יודע, כל אחד מוצא את הדבר שלו עם אלוהים, נגיד את זה. אז נראה לי זה יותר, אבל גופני, לא.
אתה מרגיש שאתה חלש יותר בתקופות כאלה?
כן, הרבה יותר. אני מרגיש, אפילו ביום שאין לי אימון, אין לך אנרגיה, אין אנרגיה. וזה לא יום אחד.
לא, זה לא צום רגיל שלנו, שאנחנו...
כמה זמן לוקח לך לצאת מזה, מהתקופה הזאת של הרמדאן? אתה תוך כאילו שבוע מרגיש שאתה חוזר לתקופה?
לא, אני כבר כן. כמה ימים אני כבר מרגיש שאני כן, הגוף שלי מתפקד רגיל.
וואו. זה, כי אני באמת שאלתי את עצמי, איך זה עובד? כאילו בליגות, אתה יודע, בליגות שהרוב הם מוסלמים, ליגות ערביות וכאלה, מה קורה שם? מעניין.
נגיד, אני שמעתי שאיפה שחבר שלי שיחק בסעודיה, בדובאי, לא זוכר איפה, שבחודש רמדאן מתאמנים באמצע הלילה.
וואלה. וואלה, מה זה אמצע הלילה? כאילו 1:12, 1?
כן, 12 וחצי, 1 בלילה.
למה לא עושים פגרה פשוט?
נכון, תכלס.
גם ככה חם למות שם ולא משנה מה. תגיד, ביבס, איזה ליגה הייתה לך הכי קשה מבחינה הגופנית, אבל גם הרוסית?
הרוסית, מבחינת, כן, גופנית, אבל גם בשנתיים הראשון שלי בסרביה, ונמרוד יודע על זה, היה לי בעיה באופן צ'אנל, מה שנקרא.
בטן התחתונה, בק הספורטאים, חלק יקראו לזה.
אז היה לי תקופה שכמעט שנה וחצי שיחקתי עם זה, והיו משחקים שאפילו הייתי מגיע למצב שאני, נגיד, ברגל שמאל לא יכול לבעוט פתאום. והייתי משחק רק עם רגל ימין.
ומשחק.
וכל פעם לוקח, באותה תקופה היה לנו גם מאמן שהיה מאמין 60 דקות, שחקני התקפה 60 דקות, אז הייתי משחק כל משחק 60 דקות. אבל היו משחקים שכמעט, ולא יכלתי לעלות למשחק. אבל...
כדורים, זריקות.
זה לא רק זה, אתה קודם כל לא יכול לזוז, אתה לא יכול להסתובב. לפעמים היו ימים שאני לא יכול כמעט לעשות את הסיבוב, אתה יודע, אני צריך לעשות סיבוב של מטוס, אתה יודע, קצת להרחיק את ה...
יש לך חשד מה התחיל את זה אז?
כשעשיתי בדיקות בצסקה, הם אמרו לי אז, יש לך, אבל זה לא ישפיע לך בתקופה הקרובה. כאילו, יש לך, אנחנו רואים שמשהו עומד זה, אבל זה...
באיזה בדיקות הם גילו? זה באולטרסאונד?
לא זוכר להגיד לך, אני לא זוכר, זה היה 8 שנים כמה.
אוקיי.
ואיך יצאת מזה?
ואיך יצאת מזה באמת?
עשיתי ניתוח.
רשתות שמו לך?
אחד...
של מושביק. כן. של זה.
אז בוא אולריק, נספר. אולריקה.
אולריקה מושביק, רופאה גרמניה, שהתפרסמה מאוד בניתוח שהיא פיתחה בעצם, לטיפול בכאבים מהסוג הזה, שנקראים בק הספורטאים, שזה כאב שהוא מתמקד באזור התעלה המפסעתית, שזה בעצם בטן תחתונה בועחה מפסעות. השיטה שלה היא פשוט להיכנס ולחתוך ענף קטן של עצב שמעצבב את האזור הזה, שלפי השיטה שלה כנראה הוא גם נתפס, והתפיסה שלו היא בין היתר מה שגורמת לכאבים, אז היא פשוט חותכת אותו, ואז לא, ברור, לא כואב, כי אין מי שמעצבב את האזור. והיתרונות של הניתוח הזה הן שאתה...
חסית מהיר.
בטח, אתה תוך כמה ימים כבר יכול לחזור לרוץ לזה, כי לא, לא, לא תפרו... החלופה של זה, זה לבוא ולשים רשת. שזה הרבה רופאים אחרים עושים, מדביקים רשת על, על, על הקיר של הבטן כן. מבפנים, כדי כאילו לחזק אותה, אבל זה בגלל שיש פה תהליך של תפירה וחיתוך וכולי, זה הרבה יותר, לוקח הרבה יותר זמן לחזור, אצלה ממש תוך כמה ימים, נכון?
אני כבר אחרי, בוא נגיד שבועיים, אפילו זה היה קצת פחות, אבל אחרי שבועיים כבר הייתי חופשי.
כן.
בלי כאבים.
בלי.
זה מזכיר לי, יש לה צלקות מאוד מאוד אופייניות לה. זה מזכיר לי בדיחה למואל, אתה מכיר את הבדיחה למואל?
לא.
איזה גבר נכנס למשתנה והוא עומד ליד איזה מישהו, ואז הוא עושה לו, אתה יודע, הוא כזה מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, המואל שלך זה יוסי כהן? אז הוא אומר לו, מה, איך אתה יודע? כי אתה משתן לי על הרגל.
יפה.
כל מי שאני מכיר שהגיע מאוריקה, יש לו את הצורה הזאת.
כן, הוא מסומן.
אבל כולם חוזרים, יחסית כמעט כולם חוזרים מאוד מהדבר הזה.
זה תוצאות שזה.
נכון. זה משהו שאני הצטערתי עליו בדיעבד.
שלא עשית לפני.
כן, כי אני משכתי גם, תכננתי לעשות אחרי חצי שנה של הפגרה, אבל אז היינו בנבחרת, אם אתה זוכר, פורטוגל.
כן.
ומשחק אימון, אבל אתה יודע, שוב, אני לא יכול, באופי שלי אני לא יכול להפסיד משחק, אז דחיתי את זה, ובאמת שנה אחרי כבר זהו. זה.
נכון, אני זוכר.
תגיד, כן. ביבס, אנחנו כזה קצת לקראת סיום, וגם בא לנו לשחרר אותך ללך לישון, כחלק מההכנות למשחק, אבל יש לך, נוצרו לך אמונות תפלות במהלך הזה? נראה לי שכן. מרגיש לי שכן.
לא, דווקא אין לי יותר מדי אמונות תפלות. יש לי רוטינה די קבועה ליום של משחק, זה כן. אבל אמונות תפלות שאני חייב לעשות, לא. דווקא...
שום דבר? זה שיר שאתה חייב לשמוע? זה...
לא, לא, לא. אין לי משהו... יש לי רוטינה מאוד קבועה שאני קם, מה אני צריך לעשות. לפני שאני יוצא, אני מדבר עם אמא שלי ועם אשתי. דברים כאלה, אבל אין לי אמונה תפלה שכאילו לפני משחק אני צריך לעשות, לעלות, רגל ימין, רגל שמאל, אין לי.
כן, לא, זה בן אדם ש...
נורמטיבי.
לא, לא, דווקא לא נורמטיבי בעולמנו כאילו, אבל בן אדם שלוקח, שבאיזשהו מקום הוא מרגיש שהוא הדברים ב... הרי אמונה תפלה זה ניסיון להשיג שליטה במקום שאין לך בו שליטה. אתה כנראה... חי יותר בשלום עם מצב של חוסר שליטה. אתה כנראה שזה... הנה, עשיתי פה ניתוח פסיכולוגי. כן. תספר לנו ככה, יצא לך לפצוע מישהו פעם?
כן. עכשיו, ביוון, ששחקתי באולימפיאקוס, דרבי, כדור רוחב שיצא, אני מגיע מפה, עושה גליץ', והשוער מזנק עליי, והוא מזנק לתוך הברך, עם הפנים, ועומרי אלטמן שיחק בפנתנייקוס באותו זמן, והשוער נפצע, והוציאו אותו, והוא הלך לבית חולים, וזה היה באמת הרגשה נוראית קודם כל.
הוא נכנס בך, אבל.
זה לא כניסה ישירה כאילו שלי.
כמה זרי פרחים קיבלת אחרי המשחק? זאת השאלה.
לא, לא. קודם כל, אז ישר התקשרתי באמת לעומרי ואמרתי לו באמת שישלח לו ואני מתנצל, כאילו זה לא היה...
וואי, זו שאלה באמת... אגב, סליחה, אני קטעתי אותך. אבל איפה הדרבי הכי אכזרי, כאילו הכי זה? אתה יצא לך לחוות דרבים.
כן, היה לי...
הכי משוגעים שיש לדרבי.
יוון הוא מאוד מאוד משוגע. אבל המינוס שלו במרכאות, שהקהל חוץ לא מגיע.
אוקיי.
אז כשזה משחק בית שלך, אתה כאילו מאוד תומכים בך, ומשחק חוץ זה הפוך, אבל זה פחות באווירה של המשחק עצמו, נגיד בסרביה, זה שני קהלים מטורפים, ששניהם במגרש.
וואו.
אז זה יותר דינמי,
אז
יותר...
תגיד, אז הדרבי התל אביבי הוא קטן יחסית, היית אומר, ברמות האמוציות, או שיש לו את
הכבוד שלו? דרבי תל אביבי, לא, לא, דרבי תל אביבי יש לו כבוד, ויש לו כבוד גדול. אני באמת שיחקתי בדרבים חמים, הוא, אני לא אגיד לא נופל, אבל הוא מתחרה, הוא יפה ב...
ברד.
אשכרה, אבל יצא לך להיות גם במוסקווה, נכון? גם בזה, כאילו, אתה אוהב את ה...
יוון.
אתה אוהב את האחר קשה, אבל הקדיר.
אתה פסיכופתי.
כן. מה הפציעה הכי מזעזעת שראית בחיים שלך?
במגרש? מקווה שלא יצא, אבל גם לא יצא לי משהו שהוא...
בעיקרון של עצמו, אבל הוא היה בלי הכרה.
לא ראיתי.
לא ראה.
מה הגול, מה הצירה הכי גדולה שלקחו לך? כאילו, נתת כדור, אני לחיבור, ולא יודע מה.
קודם כל, הצירה הכי כואבת זה פנדל. כשעוצרים לך פנדל.
מה האחוזים שלך? יש לך אחוזים טובים.
כן. אני... שבוע שעבר החמצתי פנדל אחרי 26 בעיטות.
וואו.
כן, 26 בעיטות רצופות.
אתה מאלה שמחליט, מראש יודע לנו עיוות, או לא. שאתה מחליט ברגע...
ברגע, וואלה. ברגע האמת. יש לי אחוזים יחסית, החמץ נראה לי 8 פנדלים מתוך... וואו, אני כבר לא זוכר, אבל מעל 60-70 בעיטות.
תגיד, אם תוך כדי משחק אתה... תגיד לי אם זה בכלל קורה, שאתה מאבד ביטחון, תוך כדי המשחק, ביטחון עצמי, כאילו, מה, יש לך איזה נוסחה, איזה משפט, איזה דברים שאתה אומר לעצמך?
איזה פעולה?
תראה, יש, זה קורה. אני קודם כל תמיד מאמין לחזור לבייסיק, לפשוט. ברגע שאני רואה שלא ילך לי כמה פסים, או... כי אני באופי שלי תמיד ייקח סיכון, במיוחד בקבוצה שאני משחק בה, במיוחד עכשיו, מצפים ממני שאני כאילו יבנה ויעשה, אז לפעמים אני ייקח יתר על המידה, אפילו סיכון במסירות, אבל כשאני רואה שזה כבר לא מתחבר אחרי 2, 3, 4 מסירות, אני בדרך כלל חוזר כמה דקות ל...
כן.
אבל אני מאוד עבדתי על עצמי ש, אתה יודע, בדרך כלל כששחקנים מאבדים ביטחון, הם קצת נעלמים. וזה הדבר שאני הכי עבדתי עליו בקריירה שלי, שגם אני הייתי בהתחלה כזה, אבל עבדתי על זה מאוד חזק, והייתי כאילו יושב לפעמים באמצע אימון, והייתי אומר לעצמי, הנה, זה הרגע שאני, גם באימון, אתה יודע, לפעמים קצת קשה וזה, זה הרגע שאני צריך להרים את עצמי, וללכת לקחת את הכדור, גם אם אני מאבד אותו, אני חושב שזה כן בנאלי.
כאילו ההיעלמות מתפחת את חוסר הביטחון, היא רק מחזקת את המפלצת הזאת.
מאוד, אתה פשוט מתחבב, זה נוח.
כן.
טוב, נימי.
רגע, אני רק חייב לבדוק משהו, אני רציתי...
היית צריך לבדוק את זה תוך כזה?
לא, אין, הוא בכלל לא...
לא נורא. טוב, אנחנו נסכם בכמה מילים, ונגיד לך, דבר ראשון, המון תודה, כי גם, עזוב, אולי לא היית פצוע הרבה, אבל גם רעיון מנטלי ועל איך להתמודד עם קשיים בחיים וביום יום, זה משהו שאנחנו עדיין רוצים להעביר לחבר'ה ששומעים אותנו, זה בעיקר חבר'ה צעירים.
כן, בסוף פציעות זה קושי...
הפציעות זה קושי, וגם החיים זה קושי.
פסיכולוגי גם לצאת ממנו.
יש לי שאלה קטנה, רגע, איפה הצוותים הרפואיים הכי טובים?
אתה רוצה שהוא יגיד בארץ, זה ברור.
מה פתאום?
בארץ זה... ברמה הכי גבוהה שיש, זה אין פה...
בעיקר בנבחרת.
בעיקר בשנים האחרונות. לא, אבל אם אני מוציא רגע את באמת את ישראל, ברוסיה מאוד מסורים, גם ביוון היה צוות, אבל ברוסיה... גם הצוות הכי גדול, כי גם זה קבוצות...
בכסף,
כן. אבל גם באמת אנשים שעובדים.
כן, יפה. איך היה לך? איך הרגשת? לחזור לרגעים כאלה ולזה?
תמיד טוב לי, אתה יודע. אף פעם לא רוצים לשכוח את העבר, זה חלק מאיתנו. היה לי מאוד כיף, מאוד נהניתי.
כן.
אני ממש מקווה שמי ששומע את זה, קצת יכיר את ביברס יותר, כי... הוא פשוט לא מתראיין הרבה, לא שומעים אותו הרבה, שזה גם היופי שלו מן הסתם, אבל לכל ילד ששומע אותו, פשוט יש המון מה ללמוד, ובאמת דמות לחיקוי.
אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה בהמשך הקריירה שלך כשחקן, זאת אומרת, אני חושב ששם אתה בלתי נלאה ובלתי נגמר שם, זה מטורף.
כל הזמן שומעים, ביברס נתן פה.
זה פשוט מטורף, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. לא, מסרב לדוח. ואני גם מאחל לעצמנו כאן בנבחרת שמתישהו, אתה יודע, באיזושהי צורה אתה תחזור לתוך המערכת, מתי שתוכל. ואני שוב יחזור ויגיד שאני חושב שאם וכאשר תהיה פה הצלחה, זה הרבה, אתה חלק ממנה בגלל העובדה שאתה השרשת פה איזשהם הרגלים ואיזושהי תרבות. שהיא זאת, רק היא יכולה לעשות את הדבר הזה. רק היא יכולה להביא אותנו לאנשהו.
תודה. תודה רבה.
כל הכבוד.
יופי, נימי. אתה רוצה לקרוך את זה או שקרחנו מספיק?
אתה תדביק שם את הסגיר, ויהיה בסדר.
טוב.
אנחנו מאוד נהנים.
תודה רבה.
תודה.